חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, היום ה-87 למלחמה. תקיפות אוויריות משמעותיות גם בח'אן יונס, ברצועת עזה וגם בלבנון. 10 חות'ים חוסלו היום בתקיפה אמריקאית בים סוף. ובתוך כך אנחנו נהיה בעיקר עם הלחימה ברצועת עזה. על פי הדיווחים, צה"ל תקף היום בעוצמה בח'אן יונס, בדרום הרצועה. גם בצפון, בחיזבאללה, מטרות טרור ו... הפגזה משמעותית באחד מהכפרים בדרום לבנון, שם נפער בור ענק כתוצאה מפיצוץ של פצצת חיל האוויר. יש ככל הנראה נפגעים שם, עוד מעט נתעדכן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר אמש בהצהרה כי הדבר היחיד שהוא רוצה להיפטר זה להתפטר מהחמאס, ובכך ראש הממשלה עושה שקט לכל השמועות מסביב על אולי התפטרות צפויה שלו. קבינט הביטחוני מתכנס הערב כדי לעסוק אולי בעסקת שבועים. יש על הפרק עסקה כזו, לא ברור אם הקבינט יקבל את העסקה או לא, אם כל פרטיה יובאו בפני השרים, אבל הוא בכל מקרה מתכנס הלילה. ביום שלישי צפוי להתכנס כל הממשלה כדי לקבל עוד החלטות בנושא המלחמה. הבחירות לרשויות המקומיות נדחו ל-27 לפברואר, שזה בעוד כחודשיים, פחות יומיים, אבל זה התאריך נכון לעכשיו. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום, ערב טוב לכם, שבוע טוב למאזינים. המשך המלחמה, יום ה-87. כוחות צהל פרוסים בכל רצועת עזה. המלחמה בעיקר בדרומה בח'אן יונס, אבל גם בלבנון. היום צהל תוקף יעדים של חיזבאללה, כולל הפגזה משמעותית מאוד בדרום לבנון. התקפות אוויריות משמעותיות גם בח'אן יונס. קובי פינקלר, פרשננו, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
ערב טוב. יש לנו גם מחוסל, סגנו של המהנדס עבד אל פתח מעלי, סגנו של יחיא עייש, שחוסל בתקיפה מן האוויר ברצועת עזה, אבל בתוך כך הלחימה ממשיכה.
כן, אני אתחיל עם הדברים היותר טובים. אחרי כשלושה חודשים של לחימה, צה"ל מחליט לשחרר 5 חטיבות מילואים וחטיבות הכשרה. חלק מחטיבות ההכשרה, כל המטרה שלהם הוא לשנות את סדרי הלחימה וגם לאפשר לחיילים מצטיינים לצאת לקורסי קצינים, כדי שתהיה גם עתודה נוספת של קצינים לצהל למלחמות הבאות, ויכול להיות זה גם מעבר לפינה. ומעבר לכך, עצם זה שמשחררים 5 חטיבות, זאת אמירה של צהל. גם בימים הקרובים יתחילו לתת את תמונת המצב של שנת 2024 למניינם, שצריך לומר שמראש שהיא תהיה שנת לחימה עצימה בכל הגזרות. וכאן אנחנו חוזרים חזרה למציאות שקורית ותופסת אותנו הערב הזה. הזכרת בצורה נכונה, עיקר הלחימה היא באזור המרכז של רצועת עזה ובחלק הדרומי בח'אן יונס. שם פועלים באמת 7 חטיבות כדי לעבור ולפרק את תשתיות החמאס. למעשה בחלק הצפוני אנחנו כמעט קרובים להשלמה, דר שופך נקודה אחרונה במרחב הזה, וצהל משלים עוד השמדת פירים, וזה לוקח זמן. כל השמדת המנהרות הללו והפירים הללו, זה לוקח את עיקר הזמן בחלק הצפוני. לא רוצים להגיע למצב שבו יישאר שטח שלא יהיה טופל בצורה משמעותית. כך גם עושים במחנות המרכז, בעיקר מול ניר עוז, מקומות שבהם פעלו מחבלים, וכמובן על פי מידע מודיעיני, אבל כמובן עיקר הפעילות היא באזור ח'אן יונס, שם גם חיסול המוצלח, למרות ששוב מדובר באדם שהיה, הוא מחבל כמובן, ארכי מחבל שהיה לפני הרבה מאוד שנים. באשר לשתי גזרות נוספות פעילות בחצי יממה האחרונה, אנחנו מדברים על כך שביהודה ושומרון הרבה מאוד פעילות סביב מחנה הפליטים נור השמס, שם שוב מחוסלים מחבלים, חלקם הגדול מן האוויר, חלקם הגדול מן חלקם האחר, היתרה שלהם מן הקרקע, בעזרת לוחמים שפועלים בשטח הזה. בכלל אנחנו מדברים על למעלה מ-2500 מחבלים שחוסלו ונעצרו, סליחה, בתוך יהודה ושומרון, מחצית מהם מחבלי חמאס, וזה מלמד על העצימות הרבה שצהל מחשיב וחושב ורואה לנכון בתחומי יהודה ושומרון. באשר ללבנון, גם כן צדקת ואמרת, צהל מרחיק עוד ועוד את החיזבאללה. בכלל אתה רואה את החיסולים המוצלחים, 135 חוליות של מונטט של החיזבאללה שחוסלו. אולי זה לא אומר הרבה למאזינים שלנו הערב הזה, אבל זה מאוד משמעותי. אתה רואה שהחיזבאללה הולך ונסוג אחורנית, זה לא אומר שעוד אין ימי קרב, וזה יש לי ימי קרב, וזה לא אומר שאין שיגורים משם, כי יש שיגורים, אבל פחות או יותר זאת תמונת מצב טובה. אני חייב להוסיף לך עוד משהו אחד טוב, שאני מקבל אותו ממש בדקות האחרונות, מהצבא, וזה נושא של השיגורים. לראשונה מאז תחילת התמרון, ברוך השם, נכון לעכשיו 7:06, לא היו היום שיגורים מרצועת עזה, ואני אומר לך מראש אבי וגם למאזינים, זה לא אומר שאין להם כי יש להם, זה לא אומר שהם לא יכולים לראות הערב לקראת השנה האזרחית החדשה מבחינתם, זה יכול להיות, אבל נכון לעכשיו 7:06, ברוך השם לא היו שיגורים. זאת באמת אמירה באשר לתמרון הקרקעי. באשר לחוטים, גם כן שם הרבה מאוד פעילות, גם בשעות האחרונות מודים הבריטים שהם מתכוונים לפעול ביתר סט כנגד החוטים, היום חיסולים של 10 חוטים לפחות על ידי הקואליציה האמריקנית, שהאוניות שהם שומרים עליהם מסביב ניסו לתקוף אותם, והחוליות האמריקניות, מסוקים אמריקניים פעלו במרחב הזה וגם אותם תקפו. אז זה מלבד הדברים שמיוחסים לישראל על הפעולות בשלוש תקיפות במרחבי דמשק וחלב, שוב יום של לחימה גם במרחב הזה שמיוחס לישראל, במקרה הזה לא יודע מי עשה אותם, אבל בכל אופן זה מיוחס לישראל, על הסורים לפחות. אז עוד יום של לחימה ועוד יום של עצימות, אבל עם שתי בשורות, גם 5 חטיבות שמשוחררות וגם אין שדגורים היום, בהחלט דבר מבורך לעם ישראל.
בהחלט, קובי פינקלר, פרשננו לעניין הצבא וביטחון, תודה לך. אם כן, זה סיכום היממה האחרונה בהמשך המלחמה הזו, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם ישי כהן וברק סרי, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב, ערב טוב.
קודם כל הבוקר ישיבת ממשלה, גם תחילת הבחירות לרשויות המקומיות, אבל גם בעיקר המתח סביב המלחמה, אמירות שונות. עוד מעט תדבר על האירוע והדברים שאומרת השרה לשעבר גלית דיסטל, אבל קודם כל לברק, כשאתה שומע את ראש הממשלה אתמול עם ההצהרה שלו, אתה רואה היום את ישיבת הממשלה עם כל המשמעויות, איך תמונת המצב של הממשלה, האחידות, הלכידות בתוך הממשלה, עד כמה היא חזקה עכשיו?
אין אחידות ואין לכידות. אין אחידות ואין לכידות. קודם כל ראינו אתמול את ההופעה הבודדת של ראש הממשלה שנאלץ להופיע לבד, לאחר שגם גלן וגם גנץ העדיפו שלא להופיע איתו, שזה דבר מדהים. אתה יודע, שעת מלחמה, אני מניח שרבים רבים מאזרחי ישראל היו רוצים לראות כאן חזית מלוכדת, אחידה, עומדת מולה, מדברת, וכשאתה ברקע מסיבת העיתונאית של ראש הממשלה, אתה שומע שגלן בהתחלה רצה, ואחרי זה חכך בדעתו, וגאיבים שגם גנץ לא מצטרף, אז שניהם לא הגיעו, וראש הממשלה עומד לבד, וזו הייתה התחלה אתמול מוצאי שבת. היום אנחנו שומעים ביקורת קשה מאוד של השר ברקת נגד מה שקורה בצפון, ביקורת הולכת וגוברת, אני חושב שזה מהלך אסטרטגי של ברקת, שהחליט שהוא עכשיו קורא תיגר על ראש הממשלה נוכח חולשתו. תוסיף לזה דברים קשים מאוד שאומרת השרה לשעבר גלית דיסטל, היום בערוץ 13, עם ביקורת קשה שממש...
אני רק אומר כמה ציטוטים מתוך הדברים שלה, היא אומרת, חטאתי לכם אנשי השמאל, אני הייתי חלק מאנשים שגרמו למדינה להיחלש, יצרתי שסע, פילוג, מתח, שהובילו לטבח לא פחות מהמילים הללו.
אגב, וזה כבר פעם שנייה, פעם אחת היא סימסה לאיזה חברה שלה שהוציאה את הדברים, אחרי זה הלכה לערוץ 14, וככה חצי חזרה, ועכשיו הדברים הם פשוט מדהימים. אתה שואל אותי, לדעתי, מבינה כבר שאין שום סיכוי להיבחר בליכוד, ולכן היא כבר פותרת. תוסיף את זה לשרה גילה גמליאל שנעדרה מישיבת התקציב, דברים של דני דנון.
כלומר, מה שאנחנו מבינים, ברק, רגע, אני רוצה לסכם את הנקודה הזו, אולי חברות הקואליציה, מפלגות החברות בקואליציה, יישארו לצידו של נתניהו גם ביום שאחרי, הקושי שלו זה דווקא אצלו בתוך הבית פנימה, בתוך הליכוד?
בסוף, לא מקבל. תראה, בסוף, למה הכוח? מה היה הכוח של נתניהו כל השנים? בדגש על 5 מערכות הבחירות האחרונות. הכוח שלו מול הליכוד. ברגע שיש לך מפלגה שאתה עומד בראשה ושולט בה ללא עוררין עם 34, 35, 30 מנדטים, אז אתה כוח. אז המפלגות מסתכלות ואומרות, הוא עומד בראש מפלגה 30.
אתה אומר, ברגע שהליכוד יכול להתפורר, אז זה משליך על כולם.
כן,
ישי כהן, מה אתה רוצה? ישי כהן, איך אתה רואה את התמונה?
תראה, אני חושב שבמערכת הפוליטית, כולל בליכוד, בוודאי גם באופוזיציה, אבל אני מדבר גם על הליכוד והקואליציה, מבינים שככל הנראה איפשהו בחודשים הקרובים ישראל תלך לבחירות. יהיה קשה מאוד לתחזק את הקואליציה הזו, כשהחלק המרכזי של המלחמה ברצועת עזה תסתיים. אם ננתח את זה יותר, ברגע שבני גנץ יחליט לפרוש ויגיד ציינו את החלק העוצמתי.
אבל עדיין יש 64 מנדטים, ישי. מי מתוך ה-64 יפורר את הממשלה? האם זה החבר'ה בתוך הליכוד?
קודם כל יש לא מעט שמות, בעיקר בליכוד, שרומזים על כך שביום שאחרי אלו שהיו חלק מהאירוע והבהנהגה צריכים לקחת אחריות ולהחליף הנהגה. שמענו גם את הרמזים של יולי אדלשטיין אתמול לפגוש את העיתונות. עכשיו אני לוקח את זה הצידה בלי קשר אליהם. קח לדוגמה את איתמר בן גביר, שרואה את הסקרים שבעוד חבריו לימין מתרסקים, הוא עם 8-9 מנדטים. למה לא להישאר בכזו קואליציה כשהוא יודע שהכל הולך לקרוס? אני עוד לא הגעתי לרגע שנראה מאות, ויש מי שאומר אפילו הרבה יותר, מאות אלפים שיוצאים לרחובות להפגין נגד ממשלה, עם משפחות חטופים, עם משפחות שנרצחים, ולהאשים את ראש הממשלה ואת הקואליציה. זה לא אירוע נגד רפורמת המשפט, זה אירוע הרבה יותר מסובך של הממשלה.
כולל חיילי מילואים, אישה, אתה יכול להוסיף גם חיילי מילואים.
תזכרו מה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה. לכן אני אומר, יש פה אירוע משמעותי ביום שאחרי, השאלה מתי היום שאחרי. נתניהו אתמול דיבר על כך שאתמול נתניהו כמה אמירות חשובות. אמירה אחת שהמלחמה תימשך חודשים, אבל צריך לומר, חודשים עם מי? ייתכן שחודשים אנחנו נהיה במלחמה מתמשכת, אבל אחרי חודש וחצי שכבר גנץ פורש, הוא יגיד, שמנו את החלק המרכזי של המלחמה, ועכשיו אפשר לצאת ל... אני לא יכול עוד להיות חלק מקואליציה כזו. משפט שני של נתניהו שהיה חשוב אתמול, שהוא דיבר על כך שאת מי שהוא רוצה לסלק זה את החמאס, הוא רוצה להתפטר מהחמאס, זה מה שהוא עסוק, שהוא לא נשאל אגב, זה טקסט שהוא הכין מראש, האם הוא רוצה, האם הוא יתפטר.
הדבר היחיד שאני רוצה להתפטר ממנו, להתפטר, זה לפטר את החמאס,
זה כאילו תשובה לשאלה אם הוא יתפטר ביום שאחרי המלחמה, הוא חלק המרכזי של המלחמה, וזאת תשובה גם לכל אלו שחשבו בתחילת האירוע שנתניהו יפרוש מעצמו, כנראה אנחנו הולכים למערכת בחירות שיתכן מאוד שנתניהו יהיה חלק מרכזי בה.
אוקיי, אני רוצה עכשיו לעבור לעוד עניין.
אני אומר עוד דבר, רק לחדש מה שאישה אמר. אתה יודע, כשאתה חזק ואתה עוצמתי ואתה עם הרבה מנדטים ואתה שולט במפלגה שלך, אז גם השותפים מבינים את זה. כשמתחילה אי חדשות ומנינו את השמות והביקורת הולכת וגוברת וגם הסקרים לא מרים פנים, הכל נראה אחר.
טוב, זה לגמרי. בכל מקרה, יש כן דברים טובים שבוא נאמר שמתרחשים מסביב. חוץ מהסוגיה של הרשויות המקומיות, שזה עכשיו ידחה לעוד חודשיים, וטוב שזה קרה, קצת שקט לפחות בגזרה הזו.
חודש מתאריך היעד שנקבע.
כן, מהתאריך הדחוי, כלומר, דחייה שנייה לעוד חודש.
נדבר למאזינים החרדים.
במקום ה-31 לינואר, אז 27 לפברואר.
יתחת אדר א'.
כן, דחייה נוספת אגב צריכה, דורשת לחוקק חוק חדש, כלומר, כן, עד חודש.
אם ירצו לדחות את זה מעבר לדחייה הזו, זה סרט, כיוון ש...
כן, זה דורש לפתוח את ספר הבוחרים.
חקיקה נוספת, פתיחת הרשימות, מכיוון שאתה פותח את דף הבוחרים, נכנס מחזור חדש של בוחרים ל-17, זה ספר בוחרים חדש, זה רשימות חדשות, זה הכל מההתחלה... זה, יש איזה משהו,
ועוד דיברת על הפוליטיקה הפנימית בתוך הליכוד, ששם ראשי הרשויות לא מוכנים לשמוע, גם על הדחייה הזו בקושי הם הסכימו.
נכון, היה קמפיין חזק מאוד של ראשי הערים מהליכוד בראשות חיים ביבס, יושב ראש מרכז שלטון מקומי, שמאוד מאוד לחצו על נתניהו ועל השרים, לקיים את הבחירות ב-30 בינואר, ובסוף זה נדחה כאמור.
תראה, אבל לפני שנדבר על הרשויות, דושותך, ואני רוצה משפט אחד על, הזכרת את השם אורית סטרוק.
כן.
ונספר למאזינים שהיא שאלה היום את האלוף אליעזר טולדנו בשאלה, סוג של שאלה, האם זה נכון שיש טייסים שמסיבות מצפוניות לא תוקפים, ובכך למעשה מפקירים, מסכנים את הלוחמים שנמצאים בשטח ברצועת עזה. אני רוצה לומר לך המשפט הזה ברשותך. אני בחודשיים וחצי האחרונים הכרתי את הצבא כמה שנפגשתי בעבר עם קצינים וסיירתי וביקרתי בבסיסים, ואני חושב שבחודשיים וחצי האחרונים למדתי בכל יום מה שלא למדתי שנה לפני. וביקרתי בחיל האוויר ובחיל היבשה, ובשבוע שעבר הייתי עם חטיבת יפתח בתוך רצועת עזה בקן הטרור בסג'איה. ומה שעלה לי יותר מהכל, ואני לוקח אותך מהביקור ברמת דוד באחד הבסיסים הגדולים של חיל האוויר ועד הביקור לסג'איה, זה התיאום הבלתי נתפס, אפשר לומר אפילו הבלתי אנושי, בין חיל האוויר לבין היבשה. המהירות שבה מזהים מחבלים וחיל האוויר תוקף, העוצמה של חיל האוויר תוקף.
כן, דובר על זה רבות, על התקשורת המהירה ש...
רגע, אני לוקח אותך אחורה גם על הגיוס של 150% של כל הטייסים שדיברנו, אולי יהיה סרבנות, אולי כאלו שלא יהיו, בסוף כולם משרתים, כולם תוקפים. לבוא ולרמוז היום שיש כאלו, אגב, ואני מדגיש, מסיבות מצפוניות, פוליטיות, הינוח, לא תוקפים, היא אמרה מצפוניות, אני מבחינתי מצפוניות.
אישי, ברשותך, אני רוצה להוסיף עוד משהו.
בעיניי זה לא נתפס, ואני לא מדבר על החוסר האחריות מול מאות אלפי ההורים שנמצאים בבית, ושומעים שייתכן שמפקירים את הילדים שלהם בגלל סיבות מצפוניות.
אישי, אני רוצה להוסיף. פגשתי את אורל, הכתב הצבאי של ערוץ 13 לפני חצי שעה. הוא אומר שהדיווח הזה, ממה שהיום בישיבת הממשלה, תפס אותו בהכנת כתבה בבסיס חיל האוויר מול טייסים, ואז פשט ככה כל הסיפור הזה. הוא אומר, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה אלבון אנשים חשו. אתם לא מבינים כמה זה פגע בטייסים שעובדים מסביב לשעון, להגן על כוחות היבשה, לחפות, לקטוש. אין לכם מושג כמה טייסים נפגעו מהאמירות האלה.
כן, זה באמת... שאלה, אתה יודע, אני לא הייתי שם בחדר, אף אחד לא היה שם, שמענו רק את ההקלטות ואת הדיווחים מהשאלה הזו, אבל לפעמים גם שאלה שנשאלת היא לא כדי לקבל תשובה, אלא כדי להוציא כותרת דרך השאלה, וזו הדוגמה הטובה לסיפור הזה של אורית סיטרוק.
אני אגיד לך, אבל אתה יודע, הייתי נותן עצה, בוא הייתי נותן עצה קטנה לפרסוק, אתה יודע, יכול להיות, אני מאמין לה, נותן את הקרדיט, שבאמת באו חיילים מצבא היבשה והגיעו אליה, או ככה דרך מישהו, שלישי, לא משנה.
אמרו לה, ביקשנו שיתקפו ולא תקפו.
כן, בדיוק.
והם לא רואים את התמונה הגדולה.
רגע, את יודעת הרי שכל אמירה היום שאתה רוצה לפרסם משהו, למרבה האבסורד, שאתה רוצה לפרסם היום משהו ושיקבל פומבי ושיקבל ווליום גבוה, תדבר על זה בישיבת ממשלה, תוך שנייה זה בחוץ, בזמן אמיתי זה יוצא. את יכולה להגיע, הצהרה בממשלה, את יכולה להגיע למישהו מהגורמים הצבאיים, מזכיר צבאי של ראש ממשלה.
יכולה לדבר עם המפכ"ל.
ותעבירי את כל הטענות, והטענות האלה ייבדקו, ואת קבלי בצינורות דיסקרט עם תשובה, כי הדבר הזה הרי את לא תמימה, את מבינה ששאלה כזאת לאלוף טולדנו היא תוך שנייה בחוץ, כולם, אגב גם האויבים שלנו, גם אנשי חמאס ועזה, גם הם שומעים את זה, בטח בצפון, לכן באמת ייזהרו בלשומכם, באמת ייזהרו בלשומכם.
כן, טוב, אגב, זה הסיפור.
אני אומר, הדבר שהכי הציק לי, זה בעיקר, אגב הסיפור הזה מול הטייסים גם, הדיבור על סיבות מצפוניות, כאילו יש כאן משהו מצפון של טייס שאומר פה אני לא תוקף. ותשמע, אבי, אני ישבתי בחיל האוויר כמה שעות, נפגשתי עם הטייסים, נפגשתי עם מפקדי טייסות, מפקדי בסיסים. זה לא מה שמדברים בחוץ, לא שאני בא לסנגר עליהם, יש לי את המחלוקות קשות וגם שם התווכחנו קצת בחיוך על רפורמת המשפט ועל מה לא. אבל לא בא להגיד שטייס לא תוקף בגלל מצפון, או לשאול כזו שאלה, וכמו שאמר ברק, כשאתה שואל שאלה בישיבת ממשלה, זה כמו שכתבת ציוץ בטוויטר לכל דבר, לכולם ברור שאם בקבינט המדיני-ביטחוני הכל דולף, ודאי בישיבת הממשלה שיש שרים ששואלים, ועוד לפני שהם שאלו את השאלה, הטקסט הזה נמצא אצל העיתונאים.
ישי כהן, תודה לך על השיחה כאן, תודה גם לך ברק סרי, ערב טוב, בשורות טובות, שבוע טוב, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם דיצה אור, שלום לך דיצה.
שלום וברכה.
אמא של אבינתן אור, שאנחנו מתפללים יום יום לשבוע הביתה, בריא ושלם. נחטף לעזה, כמובן, בשמחת תורה. יש עסקה או אין עסקה, אנחנו לא יודעים. גם ראש הממשלה נפגש איתכם עם המשפחות ואומר שתהיה עסקה רלוונטית, נתקדם איתה. כרגע אין משהו כזה, יכול להיות שיהיה. נשאיר רגע את זה בצד. אני שואל קודם כל, אחרי שלושה חודשים שאתם במאבק על יקיריכם להחזיר אותם הביתה, אתם מרגישים שיש אפקט לעבודה הרבה הזו, למאמצים הרגשיים, האל-אנושיים, שאתם ועוד משפחות משקיעות יום-יום בסיפור הזה?
זו שאלה מאוד מאוד קשה.
אני לא הייתי שואל את השאלה הזו שבועיים אחרי, גם לא חודש אחרי, אבל אחרי פרק זמן של שלושה חודשים, אפשר ככה רגע לעצור ולהגיד, מה התקדם, מה עשינו עד עכשיו?
אפקט, איפה אתה מצפה לראות אותו? בממשלה, בקבינט המלחמה, בציבור?
בציבור שמוביל לחץ על הממשלה, שמוביל על קבינט המלחמה, שידע לעשות החלטות שהן נכונות, אבל גם מצד שני לא ככה להוריד את הראש או להרים דגל לבן ולהגיד תביאו את החטופים.
אנחנו חושבים שהמטרה ללחץ ולהפעלת כל האמצעים והכוח שיש ברשותנו הוא לא הממשלה, הוא לא קבינט המלחמה, הוא לא בפנים בכלל. אין לנו ספק שהשליטים של המדינה הזאת עושים כל מה שהם יכולים כדי להחזיר את החטופים הביתה כמה שיותר מהר. לא כנגדם צריך להפנות את הכוח שלנו, אלא כנגד החמאס, והמסלול הוא דרך מדינות העולם, דרך דיפלומטיה, דרך לחץ כלכלי, וכמובן בראש ובראשונה במיטוט צבאי. לשם צריך להפנות את הלחץ שלנו, לא בתוך המדינה.
כלומר, ככל שקבינט המלחמה יחליט שהוא ממשיך בכל מחיר, בעוצמה רבה, במלחמה נגד החמאס, זה בעקיפין בסופו של דבר גם הדרך להחזיר את החטופים הביתה, כי החמאס לחוץ, הוא רוצה לסיים את המלחמה, הוא יוציא מחירים נמוכים ופשוטים.
יפה. מה שאתה אומר זה בעצם המתווה, או הקצה של המתווה, שמההתחלה קבינט המלחמה מסרטט, שהחמאס אין לו שום אינטרס להחזיר חטופים, מלבד האבדות והמכות שהוא סופג. ככל שאנחנו ניתן יותר עוצמה ויותר נקה אותם חזק, ככה יהיה להם יותר אינטרס להחזיר את החטופים. וככל שנעשה את זה פחות, או נצעק עכשיו, ככה אנחנו בעצם מחלישים את היכולת שלנו לקבל אותם הביתה.
אז כלומר, לשאלה ששאלתי בתחילת השיחה, התשובה צריכה להיות, תלוי את מי אתה שואל במשפחות. כי יש קבוצה אחרת שאומרת בדיוק ההפך. כל הלחץ הוא רק על הקבינט, על מקבלי ההחלטות, באים לכנסת, צועקים לנתניהו עכשיו עכשיו, שלטי ציבור, הפגנות, כאילו מישהו מקבינט המלחמה לא רוצה בעסקת החטופים, בהחזרתם, וצריך ללחוץ עליו.
כל הכיוון הזה שאתה מתאר אותו עכשיו, הבסיס שלו, השורש העמוק שלו, זה חוסר אמון בסיסי וטוטלי בממשלה, בראש הממשלה, בקבינט, וכשאין לך אמון, אז אתה מנסה בכוח לתמרן אותם לפי, לא יודעת לפי מה, כי המתווה הזה הוא מאוד מאוד הרסני לטובת החטופים, זאת אומרת, הוא פוגע בטובת החטופים.
כן, אז אני... אני מתרגם את זה, חוסר אמון, ומה שאת אומרת, זה בעצם פוליטי. מי שבעד נתניהו, או מזדהה עם הממשלה הנוכחית, נקרא לזה כך, מאמין בה, תומך בה, סומך עליה, יודע שמה שהיא תעשה, היא תעשה טוב בשביל החטופים. ומי שבא מראש עם עמדה פוליטית שמתנגדת לעמדות הממשלה, בלי קשר למלחמה, חושב שאולי הדרך להביא את החטופים זה להפיל את הממשלה.
השאלה פה היא לא פוליטית, השאלה היא אסטרטגית. יש לנו מטרה להחזיר את החטופים שלנו הביתה. אם אנחנו מחלישים את מי שכרגע מופקד על המשימה הזאת, אנחנו בצורה מאוד מאוד פשוטה פוגעים במטרה שלנו. אתה אוהב את ביבי או אתה לא אוהב אותו, הצבעת לו או אתה שונא אותו, זה בכלל לא משנה. הוא עכשיו מנהל את המלחמה. ואם אתה רוצה את החטופים שלך הביתה, תן לו כוח לעשות את המלחמה הזאת הכי טוב. ומלחמה זה כולל בשטח, מלחמה צבאית, וזה כולל גם מסע ומתן, זה חלק מהמאבק שיש לנו מול הרוצחים האלה, הנבלות האלה, וביבי עכשיו מנהל את המאבק הזה. ואם אתה רוצה את היקיר שלך בבית, אז תפסיק להחליש אותו. זה פשוט מאוד, וזה ממש ממש לא שאלה פוליטית.
כן, גם שאלה של הרבה מאוד, גם יש מאחורי הסיפור הזה בעומק גם עניין אמוני, ועניין של אמונה בכלל, בכל הדברים הקדושים והעיקרים שיש לנו כאן. כשאנחנו מדברים עכשיו, תחילת שבוע, אנחנו לקראת המשך המאבק שלכם, עוד שבוע שהחטופים נמצאים בשבי, היית רוצה לבקש משהו מהציבור, בפן הרוחני, הערכי, לעשות למענם, אולי משהו שקשור לשבת או דברים אחרים?
תראה, יש לי המון בקשות, אני צריכה להחליט מה הכי חשובה, אתה יודע, כמו איזה ג'יני כזה.
אפשר גם וגם. יש
לך שלוש בקשות, ותבחר מה הכי חשוב לך.
מאזין אחד יתאים לו זה, ומאזינה אחרת יתאים לה משהו אחר.
אוקיי, אז הדבר ראשון, אני מספה ומבקשת מכולנו, ואני כוללת גם אותי בבקשה הזאת, שיהיה לנו חוסן, שנדע שהוא עומד מולנו ארגון רצחני, פושע, ששום מחווה הומניטרית לא מעניינת אותו, והוא לא דומה לנו בשום צורה. אנחנו צריכים לחשוב בראש שלו, וזה אומר צריך סבלנות, צריך נחישות, צריך אורך רוח, ואני מזמינה את כולנו, את כל המדינה שלנו, לחפש את הכוחות האלה, וכמו שאמרת קודם, המקור האמיתי לכוחות המידה זה באמונה. אז זה הדבר הראשון שהייתי מצפה ומבקשת, וממש מתחננת מכולם. הניסיון הזה להשיג תוצאות מיד, עכשיו, בכל מחיר, הוא רק מרחיק אותנו מהתוצאות, הוא לא מקרב אותנו אליהם. אז חוסן, חוסן לאומי, חוסן אישי, כל אחד שימצא מה מחזק אותו, מאיפה מקור הכוח שלו, מה יכול לתת לו תקווה, שיתחבר למקורות הכוח האישיים שלו, ויהיה טוב. והבקשה השנייה, שכולם יהיו טובים זה לזה, שנשתדל להאיר פנים, להיות סבלניים, לוותר איפה שאפשר, כל אחד שימצא לו פעם ביום שהוא קצת מצטמצם, קצת נותן מקום לשני, יותר ממה שנוח. מה שנוח אנחנו עושים מבילה. אבל בסופו של דבר, כל המלחמה הזאת זה מאבק בין האור לחושך. זה החושך שהתקיף את האור, וכל אחד מאיתנו שיוסיף עוד טיפה של אור, עוזר במקומו ובהיקף שלו, להכריע את המוזניים לטובת ניצחון האור. וכשהאור ינצח, החטופים יחזרו הביתה כולם, בשלום, בבריאות, וכל האחרים, כל היהודים האחרים, כל אחד ינצל ויבשע מהצרות האישיות שלו. בעזרת השם במהרה.
אמן, אמן, אמן. המשיכים להתפלל ולוקחים את הדברים באמת לתוך הלב, לתוך הנשמה, מפנימים, ואני בטוח שהמאזינים, ככה כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות, לא רוצים להיות במקומכם או במקום שלכם, ואם שומעים איתכם כאלה דברי אמונה, אז בוודאי שזה משפיע על כולם, דברים היוצאים מן הלב.
אני אבקש, אם אפשר, אני אשמח אם אתה מרשה לבקש עוד בקשה אחת.
בטח, בוודאי.
מכל מי שיכול, פעם ביום לתת מטבע לצדקה, ולומר הקדשה עם המטבע הזה, לזכות, וכל אחד יכול לבחור לעצמו איזה חטוף שהוא בוחר. אני כמובן, יש לי את הבחירה שלי, לזכות אבינתן בנדיסטה תירסה, שיזכה לחזור הביתה בריא וחזק, שמח ומנצח בקידוש השם, הכי מהר עם כל החטופים אותו דבר, והסיום הוא נורא נורא חשוב. תהיה הירידה לצורך עלייה גדולה. אנחנו לא רוצים לחזור לערב שמחת תורה, אנחנו רוצים לסיים את הסיפור הזה בנקודה הרבה יותר גבוהה בגאולתנו.
אמן ואמן. רבותיי,
תודה לכם.
אבי נתן בן דיצה,
תרצה. נכון.
שיהיה בשורות טובות בקרוב.
אמן,
תודה רבה.
אמן, במהרה. שלום, שלום.
שלום. חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום וערב טוב.
ערב טוב, בשורות טובות, בעזרת השם.
אמן. סגן יושב ראש הכנסת. וקודם כל, אתה יודע, שמעת את הדברים שאחר הצהריים, גלית דיסטל, השרה לשעבר, חברת הכנסת, אומרת בטלוויזיה בערוץ 13, תהיתי, הובלתי את המדינה להסתה, אני אקרא ציטוטים מדויקים כדי לא, כי כל מילה פה באמת חשובה. יצרתי שסע, פילוג ומתח שהובילו לטבח. חטאתי לכם, אני הייתי חלק מהאנשים שגרמו למדינה להיחלש. אני מתנצלת. אני הייתי חלק מהאנשים שזרעו כאן את, את החולשה הזו, והחולשה הזאת בהמון מובנים הובילה לטבח. תשמע, מה חברתך לממשלה על ה...
לא יודע, תשמע, זה, אתה יודע, סליחה שאני אומר, זה תסמונת האישה עמוקה, אתה יודע, זה כזה, סליחה שהרבצת לי, אתה יודע, אני אשמה בכל, זה תחושת האשמה דקה אחרי. מה הסיפור הזה בכלל? הרי ברור פה מאיפה באה הסתה כל הזמן, מאיפה הדברים באו. אנחנו סך עשינו מהלך, דמוקרטי, החלטנו ללכת לכיוון כזה של לעשות, דרך אגב, שינויים שהם מקובלים כולם, לא ניכנס לזה כרגע. אבל לא צריך הלקאה עצמית עכשיו, ולא כדי להתחבב על השמאל, אתה מבין, זה ששקמה ברסלר פתאום באה וכאילו מחבקת, ואתה יודע, חוזרת בתשובה היא קוראת לה, אני חושב שזה... אני הייתי מתבייש אם שקמה הייתה מפרגנת לי.
אז בוא תסביר, הרי בסוף לא מדובר באישה שלא מבינה תקשורת והיא יודעת מה המשפטים האלה אומרים.
יכול להיות, יכול להיות שיש איזשהו כיוון, אני לא יודע מה עובר לה בראש.
זה כיוון פוליטי חדש?
אני חושב, אולי, יש כמה בליכוד שממצמצים, אני מקווה שלא, אבל נשמע, כאחד שנמצא שנים בליכוד אני למדתי דבר אחד, מי שהשורשים שלו בליכוד זה... הוא הכי טוב ברשימה, זאת אומרת, לא יכול להיות מצב, אתם מביאים אנשים לרשימה, ופתאום, אתה יודע, כל יום מישהו אחר הולך לכיוון אחר. אתה יודע, אתה רואה את זה לאורך כל הדרך.
כי משהו לא טוב קורה, חוץ מהקטע, אתה יודע, יש מלחמה, והכי נדרש היה שכולם התלכדו, לא רק עזוב לחידות פוליטית, אלא גם להראות החוצה, גם אם לא כל כך מאוחדים, בסוף זה פוליטיקה, כן? להראות בחוץ שיש פה ממשלה מאוחדת, מלוכדת, מגבת החיילים, מגבית העם, אווירת מלחמה, רוח לאומית אחרת, ואתה רק שומע כל שבוע. ודיברנו לפני שבועיים על, על, על ניר ברקת, על השר ברקת, והיום עוד פעם הוא אומר את שלו. ואתמול מסיבת עיתונאים ראש הממשלה נשאר לבד. שני שותפיו לא הגיעו.
אני רוצה להגיד לכל החברים האלה, אתה יודע, אתה מציג פה את הסשן בדיוק כמות שהוא, אני רוצה לקרוא דבר אחד, אני רוצה להעיר לאנשים דבר אחד. אנשים באים וחולפים, והליכוד לעולם נשאר בסופו של דבר, אנחנו רק צריכים לחזק את הליכוד בימין, זה מה שחשוב, זה מי ששומע את זה ומתפקדי הליכוד צריך להבין דבר אחד, חשוב לשמר את הליכוד ולקחת אותו ימינה עוד יותר ממה שהיינו עד עכשיו, כי היה מקומות שנפלנו קצת, אתה מבין? יכול להיות שלא היינו עד הסוף ימין, וצריך ללכת לימין, צריך את כל הליכוד צריך להיות מאוחד בסופו של דבר. שוב פעם אני אומר, אנשים יבואו וילכו והליכוד לעולם נשאר, ומי שישמע על הדרך הזאת צריך להיות נאמן לדרך, לא נאמן לא לאיש, לא לאדם, לא בשר ודם. צריך להיות נאמן לדרך, דרך של אמונה, דרך של ימין. זה מה שיחזק אותנו, זה שמחזיק אותנו, ואנחנו הגרעין של עם ישראל.
אתה יודע, אבל בסופו של דבר, כן, אתה אומר, הליכוד תמיד יישאר, אתה רואה את המצב בסקרים, אתה מדבר עם אנשים בעם, בשטח. זה לא שכולם עכשיו המצב מזהיר, בוא נאמר כך, בליכוד. אנשים מבינים מה היה כאן שנים רבות, מדברים על הכספים לחמאס, הרבה מאוד דברים שפתאום מצפים מעל פני השטח וצריך לתת להם תשובות.
אני מאמין שכל מי שטעה אי פעם בליכוד, גם בדרך, בטח מתיישר כרגע ומבין לאן אנחנו הולכים, גם בשמאל יש אנשים שהתעוררו, ואני אומר עוד פעם, הליכוד ימשיך בדרכו, היינו בתקופות קשות וידענו להתרומם, הליכוד זה, תשמע, זה כמו אוף החול, כל פעם שיספידו אותנו אנחנו נקום מחדש ונתחזק, גם היינו 12 מנדטים להזכיר לך, וזה קרה אז בגלל הגירוש, הליכוד צריך לשמור על הימין, על הימין ועל אמונה בדרך ובקדוש ברוך הוא, ומכאן אנחנו נבשע.
אתה מזהה תהליך שמוביל אותנו לבחירות מיד אחרי המלחמה הזו?
אני לא יודע אם זה נכון ללכת לבחירות, אחרי המלחמה הזאת, המלחמה לא תיגמר בשנה הקרובה לדעתי גם כן, כמו שזה נראה, אתה רואה פתאום כל מיני אנשים שמחליטים לקחת צעד לאחור, גם במטרות הלחימה. וצריך להבין שעם ישראל גם לא יקבל את הדבר הזה, כן? ללכת לאחור כדי אולי להפיל ראש הממשלה, זה מה שמעניין אנשים כרגע. בואו נסיים את הסיפור הזה עם חמאס, בואו נחסל את החמאס, ואז נתחיל לדבר בכלל על פוליטיקה. כרגע לא מדברים פוליטיקה, זה מה שאמרו לנו, ואז פתאום תורא בכל הערוצים, פתאום מריצים סקרים, את מי זה מעניין כרגע סקרים? הציבור זה לא מעניין אותו כרגע. מה שמעניין אותם כרגע זה לראות איך מחסלים את חמאס, לפתור את הבעיה עם חיזבאללה, וזה מה שאנחנו שוקדים, איך אנחנו מספרים, הם מסיימים את הסיפור הזה.
אבל זו המציאות, אתה יודע, כן, אפשר לומר להציג אותה אחרת, אבל המציאות היא, שיש לך בין גדעון סער לגנץ, יש את מה שיש ביניהם. גנץ בתוך הממשלה, כן ולא, לא בטוח. אתה שומע אמירות מתוך הליכוד. יש הרבה מאוד טענות של איתמר בן גביר ושותפים אחרים של הקואליציה. כלומר, בוא, אנחנו באווירת בחירות. אפשר להציג את זה אחרת, אפשר לומר, יהיה בסדר, ניצא מזה. אבל המציאות היא, חבר כנסת וטורי, שאנחנו באווירת בחירות.
תבין, אנשים שיוצרים את האווירת בחירות הזאת, הם טועים. מה אתם מדברים כל היום? מדברים לא פוליטיקה, לא פוליטיקה. אנחנו באמת לא מתעסקים בפוליטיקה. ואז גם לך, תבין כל מיני, והוא רב עם זה, והם לא הגיעו אתמול למסיבת עיתונאים. לאן אנחנו הולכים? השאלה אם זה המטרה של אנשים, לשם כך הגיעו לשירות ציבור, כדי להתעסק בפוליטיקה גם כשחיילי צהל נופלים בעזה, בלחימה, או שבאמת לבוא ולפעול למען עם ישראל, כרגע מה שהכי חשוב לעם ישראל כרגע זה חיסול חמאס, שלא יתבלבלו אנשים. לא לעשות ברוגז אתמול במסיבת עיתונאים להחרים את ראש הממשלה, למה? בשביל מה? מה זה תורם לנו? ומי שחושב שנתניהו עכשיו ילך הביתה הוא טועה. אנחנו לא נעשה שום דבר שלא נחסל את החמאס, לא נדבר בכלל. עד שתושבי הצפון יחזו לבתיהם בביטחה, לא ייגמר. אנחנו לא נעצור עכשיו פתאום נתחיל לעשות בחירות לכנסת מחדש.
כשאתה שומע בישיבת הממשלה את השרה אורית סטרוק שואלת את מפקד חיל האוויר לגבי האם זה נכון שיש טייסים שלא תוקפים את היעדים שהם מקבלים לתקוף בעזה. כן. שאתה שומע כזאת שאלה, מה עולה לך בראש?
אני לא יודע, אני לא חושב שזו העת גם לעשות חשבונות כאלה. אני חושב דווקא בישיבות סגורות, עדיין למדתי שגם ישיבות סגורות הכל יוצא בסוף. קשה לדבר בישיבות כאלה, אבל עדיף להשאיר את הוויכוחים גם כן אחר כך, לא לעשות בדברים האלה, לא בחשבונות כאלה. אני לפי מה שאני מבין בחוץ וביטחון, כשמגד מבקש הפצצה איפשהו, הוא מקבל את זה מיד, לפעמים ממתין טיפה שהמטוס יגיע, אבל אין, לפי עניות דעתי, אין עיכובים כאלה. אין מניעה לתקיפה בשום מקום שהורשע על ידי המפקד בשטח. אלא אם כן יש יחידה מובחרת שנמצאת פנימה.
זה ברור שאין, אבל אני מדבר על שרה בממשלה ששואלת שאלה כזו. עזוב את ה... אתה באמת מתייחס, וזה בסדר, שאתה מתייחס נקודתית מהידע שלך.
אם אני אגיד עכשיו משהו לגבי זה, ואני לא מעודכן, אני לא מעודכן במה היה שם
בישיבה. אבל בישיבת ממשלה, כזאת שאלה שואלה.
אני מבין את זה, אבל אני אומר שוב פעם, אני לא רוצה סתם לבקר ולהגיע למצב שאני לא הבנתי בכלל מה היה שם, אני לא הייתי שם, לכן לא אוכל לבקר את הדבר הזה. אני אומר שלא כדאי להיכנס לוויכוחים כאלה בכלל, זה לא ראוי.
טוב, זה באמת גם לא ראוי ולא הזמן, אבל זה מה שקרה היום בישיבת הממשלה. אני מודה לך על הדברים, חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה רבה, ושנהיה חזקים, ושחלק צה"ל ינצחו ידם העליונה ו... יביסו את אויבינו בעזרת השם.
אמן, בקרוב ובלי עוד אבדות, שכולם יחזרו בריאים ושלמים. נכון. תודה רבה על השיחה, בשורות טובות.
תודה רבה.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות הסברה, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
חבר גם ועדת חוץ וביטחון. שר לשעבר, אנחנו מדברים שלושה חודשים אחרי פרוץ המלחמה הזו, ואנחנו עוסקים רק בפוליטיקה. איפה הבעיה? אצל מי הבעיה?
אני חושב שאם אנחנו עוסקים רק בפוליטיקה, אז אצלנו הבעיה. אחד מהמצחים הקשים של אירוע הנוראי של 7 באוקטובר, הטבח הזה שנעשה בנו, הוא שאין לנו את הלוקסוס על מלחמות היהודים. אנחנו צריכים להשקיע במלחמה באויב חיצוני שרוצה להרוג את כולנו. הוא לא מבחין בין כאלה וכאלה, כאלה וכאלה, ואם אנחנו שוכחים את המסר הזה תוך פחות משלושה חודשים ושוב חוזרים למלחמות היהודים תוך כדי המלחמה באויב החיצוני, אז אוי ואבוי לנו.
אבל זו המציאות, כי תראה, מה שלא קורה, מה שלא עושים, איך שלא עושים, כל דבר אתה יכול לפרש אותו בזווית פוליטית, והנה אנחנו עמוק בתוך פוליטיקה. ואני שואל אותך, אם אתה מזהה בתקופה האחרונה שאנחנו... נקרא לזה במילים פשוטות, בעיצומה של מערכת בחירות.
אני חושב שלצערי, יש חלק מהקולגות שלי שקצת שכחו, כן, מהעמיתים שלי בכנסת או בממשלה, ששכחו שעברנו את האירוע הזה בשביעי באוקטובר, ושכחו שאנחנו במלחמה מאוד קשה, וחוזרים למה שכל כך אנחנו רגילים לעשות, כן, לתקוף אחד את השני, לסלול אחד את השני, ו... כולנו זוכרים את הלקח, כן, שמשנאת קנאה נחרב בית המקדש, ואני חושב צריך בכל הכוח לנסות לשמר את היחד הזה שאפיין אותנו בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, ההלם של האירוע הנוראי הזה של הטבח שהיה באותה שבת שחורה בשמחת תורה.
עסקת חטופים על השולחן, לא ברור אם כן ולא ברור מה המשמעות ומה המחיר. מה הקווים האדומים לדעתך של עסקה? עזוב מה הפרטים שלה עכשיו. מה הקווים האדומים שהם העקרונות שמדינת ישראל צריכה לעמוד בהם, לעמוד עליהם, לדרוש אותם בכל עסקה, אחרי ניסיון העבר, אחרי מה שראינו וחווינו?
טוב, קודם כל אני לא רוצה להיכנס לפירוט פה ברדיו, כי מסע ומתן צריך להתקיים במקום אחר, ואם אתה מראש אומר לאויב שלך איפה הקווים האדומים שלך, אז זה אומר שעל כל השאר כבר ויתרת, כן, כי שם הוא יתחיל את המסע ומתן איתך, אז זה יהיה לא חכם. אני רק דבר אחד אגיד מרכזי, ברור, שישראל לא תוכל לקבל, בעיניי לפחות, בשום פנים ואופן, את הדרישה שחלק מהסכם לשחרור חטופים, המלחמה הזאת תיעצר, וחמאס ימשיך לשלוט ברצועת עזה, ויצא המנצח הגדול אחרי הטבח הנוראי שקרה כאן בשמחת תורה. זה פשוט בלתי אפשרי, כי המשמעות תהיה נוראית להרבה שנים קדימה, כן, לביטחון של כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא רק תושבי הדרום שלא יוכלו לחזור למקומות שלהם ולסדרות וליישובים שבעוטף עזה, זה גם ישפיע על כולם, זה ישפיע על מה שיקרה ביהודה ושומרון, כי חמאס ירים שם ראש לשמיים, כן, לשחקים, והשתלט בסבירות, כן, מאוד גדולה על כל מה שקורה ברשות פלסטינית. זה ישפיע על חיזבאללה בצפון, שתגיד, אם חמאס הצליח לעשות למדינת ישראל כזה דבר, ובסוף יצא מזה בשלום ושרד, אז למה אנחנו לא?
אז אם אני מנסה לרגע לסרטט את הקו האדום שאתה אומר, במילים פשוטות, זה פשוט לשמור על, מבחינת צבאית, מבחינת הכוח והתגובה והמשך הלחימה של ישראל ברמה המקסימלית הכי גבוהה שאפשר, בלי למצמץ, כי יש לזה הרבה מאוד השלכות. כל התקפלות היא השלכה שלילית אזורית.
המלחמה הזאת חייבת להסתיים בסופו של דבר בזה שחמאס לא ישולט ברצועת עזה. מי שתובח ביהודים משלם על זה בזה שהוא פשוט מאבד את השלטון, וכל מי שעסק בזה דינו מוות. זה מה שצריך להיות מוקרן החוצה לכל מי שסביבנו, ולכן ברור שאי אפשר לעצור. לעשות הפוגה כמו שעשינו בהסכם הקודם, שבוע, שבועיים, כדי לשחרר עוד אנשים, זה דבר שהוא מתקבל על הדעת. אבל בשום פנים ואופן, לא להסכים לעצירה מוחלטת והתחייבות שסיימנו את המלחמה. יש עוד הרבה קווים אדומים אחרים, אבל
אתה אומר, זה הדבר המשמעותי, כן. אתם מקיימים בוועדה, אתה מקיים דיון בסוגיית אונרה. בכלל, בוא נדבר על כל הארגונים הבינלאומיים האלה שמתבררים בסוף בזמן אמת כמשתפי פעולה הכי מובהקים עם הטרור, עם החמאס, עם כל הצד שתומך בחמאס. כי בזמן אמת, אותם ארגונים שנהנים כל השנה ממיליונים, מיליונים של דולרים ואירו מכל מדינות העולם, כי הם סוג של ארגונים בינלאומיים, בזמן אמת הם בוחרים צד.
זה לא רק שארגונים האלה בוחרים צד ובאופן מסורתי יותר תומכים בצד הפלסטיני נגדנו, אלא פה יש משהו הרבה יותר חמור. הארגונים הספציפית, כשאנחנו מדברים על אונרה, אונרה חדור באנשי חמאס. הוא כמעט הופך לעין אורח. זאת אומרת שהאנשים שנמצאים מקומיים, כן, שאונרה מעסיק ושהם מייצגים את אונרה ברצועת עזה, רובם המוחלט קשורים בצורה כזאת או אחרת עם חמאס. זה אגב לא מפקיע, כי חמאס שלט ביד
שולט בכל, ברצועת, כן, עזה.
כן, ולכן ברור שהוא הכניס את האנשים שלו לתוך אונרה, אבל המשמעות היא שהיום כשאתה פועל דרך אונרה, אתה מחזק את חמאס. אני אביא לך דוגמה, אתה מכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה, אתה בפועל מחזק את המעמד של חמאס בפני התושבים, כי הוא שולט על חלוקת הסיוע דרך האנשים שלו באונרה. אגב, לא רק בדרום רצועת עזה, גם בצפון רצועת עזה, שכבר כבשנו אותו, בסוף אותם 200 או יותר, 200 אלף או יותר, פלסטינים שנמצאים בצפון רצועת עזה, שנמצאים במחסות, בסוף מי שמחלק להם הכל, זה שוב חמאס, אנשי חמאס שתחת מטריה של אונרה. אז אנחנו בדרך הזאת, לא רק שלא דמוטט את שלטון החמאס, אנחנו כל הזמן מחיים אותו.
כן. טוב, עד מתי אתם בממשלה, או נסביר למאזינים, יש את המחנה הממלכתי, שזה השר בני גנץ, אתם, יחד עם עידון סער, חברתם אליו, לפני חודש שמענו אמירה של גדעון סער שהחלטות בעניין הישארות או עזיבת הממשלה על ידי גנץ אינן מחייבות אותו, קרי גם אותך, אתה חברו לסיעה. אז תעשה לנו רוגע, תעשה, אתה יודע, סדר פוליטי קצת.
בוא נעשה סדר. כן. קודם כל, אנחנו לא חברנו למחנה הממלכתי, אנחנו יצרנו אותו. היו שתי מפלגות, כחול לבן, המפלגה של בני גנץ, שהייתה מפלגת מרכז, כן, ואנחנו זה. תקווה חדשה, ימין הממלכתי, שמייצגת את הקו של הימין הממלכתי, חברנו ביחד לסיעה אחת ולרשימה אחת, כמו שיש עוד דוגמאות למפלגות שחברות ביחד, למאזינים שלך מן הסתם הדוגמה שהכי מוכרת, זה דוגמה של יחדות תורה שמורכבת מדגל התורה ואגודת ישראל. אז אנחנו שתי מפלגות שונות שהתמודדו ביחד לכנסת הזאת, וגם מאז ממשיכים לפעול בדומה למקרה שהזכרתי אותו כסיעה משותפת. יחד עם זה, כמובן שיש בינינו גם פערים אידיאולוגיים, כמו שאמרתי, מפלגת מרכז, אנחנו מפלגת ימין ממלכתי, וכל זה ביחד זה המחנה הממלכתי, אנחנו יצרנו אותו. עכשיו לגבי השאלה של הישארות בממשלה. כשהצטרפנו, התשובה לשאלה הזאת הייתה מאוד מאוד ברורה. הרי קיימנו דיון בינינו בסיעה ונכנסנו על דעת כולם, כי היה ברור לנו דבר אחד, שהמטרה העיקרית כרגע של מדינת ישראל זה ניצחון מוחץ על חמאס, שמשמעותו שחמאס יותר לא ישלוט ברצועת עזה. וכדי להשיג את הניצחון הזה, חייבים לשים בצד את הביקורת, והיא ישנה שהייתה לנו על הממשלה הזאת, היא לא נעלמה לשום
מקום. על ראש הממשלה, כן.
את חילוקי הדעות על ראש הממשלה אישית, על דרך התנהלות של שרים בממשלה הזאת, ואמרנו, כל זה צריך לזוז הצידה, זה לא זמן למלחמות יהודים, זה זמן למאבק משותף של כולם באויב שלנו, כי שם בעזה נלחמים כולם כתף אל כתף, מי שהצביעו לממשלה הזאת ומי שהצביעו נגדה, והם צריכים להרגיש שהם כולם מיוצגים בממשלה ובשולחן ששם מתקבלות החלטות. גם האויבים שלנו צריכים להבין שאם הם בנו על הפירוט בינינו זה לא ילך להם, ואנחנו יודעים להתאחד ברגעי האמת ולפעול ביחד. וגם מול הזירה הבינלאומית, כשביידן מדבר עם הממשלה, הוא צריך להבין שהוא מדבר עם ממשלה שהיא נהנית מקונצנזוס רחב. וזאת הייתה העמדה שלנו, והיה ברור שאנחנו נכנסים לזמן המלחמה, ואנחנו עוזבים את הממשלה, וככה כתוב בהסכם קואליציוני שבני גנץ הקים, כשהמלחמה מסתיימת, כן? זה מה שכתוב שחור על גבי לבן. ולכן אני מאוד מאוד מקווה שככה זה גם יישאר, זאת תפיסתנו שכך צריך להיות. וככה כולנו ביחד חשבנו כשנכנסנו, אין לי סיבה להניח שזה השתנה, לפחות זה לא נאמר לנו.
אנחנו גם לא שומעים את באמת ביקורת שלכם עכשיו על ראש הממשלה או על הממשלה בזמן שזה שיא העונה עכשיו.
להישאר ביחד זה לא אומר שאני מוותר על הביקורת שיש לי. אני למשל התנגדתי לתקציב והייתה לי ביקורת עליו, ויש לפעמים ביקורת על החלטות מסוימות, כמו שאגב יש לי ביקורת על החלטות בניהול נחמה. יש דברים שהייתי עושה אחרת, אני לא מסתיר את עמדתי. אני למשל מאוד התנגדתי להכנסת דלק לרצועת עזה, ויש לי עוד כל מיני טענות שהיה אפשר לעשות אחרת כדי לשפר את ניהול המלחמה, אבל זה באופן טבעי. אני איש ציבור, הציבור שלחתי בכנסת, ואני חבר כנסת, צריך לפקח על הממשלה, טבעי, יש לי ביקורת, ואני נלחם על עמדתי. אבל עדיין חשוב להישאר ביחד ולזכור שאנחנו חייבים להיות מאוחדים כדי לנצח את האויב שלנו.
חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת המשנה למדיניות הסברה וחבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, בשורות טובות, סיימנו שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי פנחס בינדר. יום ראשון בשבוע אנחנו שווים מיד אחרי החדשות, שעה נוספת, המהדורה המרכזית, כאן בקול חי, יישארו איתנו.